הגענו לדף ט"ו עמוד א', איתמר, לחי העומד מאליו. אביי אמר, הביא לחי, רב אמר, לא הביא לחי. מה זה לחי העומד מאליו? לחי העומד מעצמו. לא העמידו אותו כאן עכשיו כדי לטלטל במבוי, לא עשו את זה בכוונה, אלא זה נעמד שם, היה איזה דבר שם, ואפשר להגיד, וואלה, הוא לחי. אבל לא העמידו את זה בשביל זה. אז הגמרא אומרת, היכא דלא סמכין להם אתמול, כשלא סמכתו על הלחי זה מאתמול, אז כולם מסכימים, כולם לא פליגי דלא הביא לחי. כי פליגי, אמר לך, לקויחי זה סמכין עליהם מאתמול. כלומר, סמכין להם מאתמול, הכוונה, לא היה איזה סיבה לומר לו, זה לא לחי. סמכנו על זה מאתמול, כלומר, זה חפץ שהיה ידוע שהיה שם אתמול. אביי אמר, הביא לחי, דח סמכין להם אתמול, סמכנו על זה מאתמול, מפני השבת, לכן הוא יקרא לחי. רב אמר לא אבי לחי, כיוון למה? כיוון דמעיקר עליו הדת תדעך יביא דלא אבי לחי. מכיוון שלא הונח על דת כן לתקן את המבוי, לא אבי לחי. כלומר אביי אומר, תשמע, אם אנחנו השתמשנו בלחי הזה, למרות שלא העמידו אותו בכוונה בשביל לחי, ברגע ששמחנו לזה מאתמול, זה נקרא לחי. ורב אמר, לא כך, מכיוון שצריך להניח את הלחי על דת, לתקן את המבוי, רק אז נחשב לחי. אומרת, אמר, כי קסק דעתך, כי יחד פליגי בלחי, פליגי נעמי במחיצה. הגמרא רוצה לומר בהתחלה, עכשיו, הגמרא דנה בזה הרבה בעמוד הזה, כמו שנחלוקו אביי ורבא בנוגע ללחי, שהוא עמד ללא כוונה, כך גם יש להם מחלוקת בנוגע למחיצה. מחיצה שלא הוקמה מלכתחילה לשמש כמחיצה אלא למטרה אחרת, האם היא נחשבת מחיצה? הגמרא מביאה ראיות לכאן ולכאן. תשמע, העושה סוכתו בלילנות, בלילנות פנות לקשרה, ראית מפורש, אדם עושה סוכה בין האילנות, והאילנות הן נחשבות דפנות. הנה, הדפנות של האילן זה מחיצות. וברור שאדם לא העמיד את המחיצות של האילן, את הענפים של האילן, בלשם מחיצה. אומרת, מה כן הוא עשה? זה אחר מה הסכינן, שנטען מתחילה לכך. אנחנו עוסקים כאן שהוא נטע את האילנות לשם כך, לשמש כמחיצות. אומרת, מה ייקח פשיטה, יהיה הכי פשיטה. מה היו צריכים להסביר לנו את זה? אלה מה ראיתם על גזור דין מעט אלה השתמוש באילן? באמת נכון, זה פשוט באמת שהאילנות יכולים לשמש כדפנות הסוכה. אלא מה? היה מקום לחשוב שמה יש לגזור שמה אדם ישתמש באילן ביום טוב. ולכן כמה שמלן שלא אומרים כך, והאילנות קשרים לשמש כדפנות לסוכה. תשמע, היה שם אילן או גדר או חיצת קנים. כן, מסביב לבאר, כבר למדנו שעושים פסי ביראות, עושים מחיצות כאלה. זה נקרא דיומד. כלומר, מחיצות פינתיות כאלה, בשביל להקל להוציא מים מהבאר בשבת. אז הברייתא אומרת, אם היה שם אילן או גדר או חיצת קנים, קבוצה של קנים מחוברים, נידון משום דיומד, זה נחשב דיומד. הנה, ברור שלא העמידו את הגדר ואת האילן וחיצת קנים בשביל כך, לא הוקבעו להתחילה לשמש כמחיצה, בכל זאת נחשבים מחיצה. הנה, רואים לכאורה כאביי, שלא צריך שיעמידו את המחיצה לשם מחיצה. אומרת, כבר אחר מה הסכינן? אחר נעמי מה הסכינן? שהסען מתחילה לכך, מראש נטעו את הדברים הללו, העמידו את הדברים הללו לשמש כמחיצה. אומרת, מה יחי, מה כמשמן, מה רצו ללמד אותנו בזה? אלא כמשמן, חיצת הקנים קנה פחות בשלושה טווחים, כדי בא מיני אביי ורבא, לא, מרבא. כלומר, רצו ללמד אותנו משהו מיוחד, שחיצת קנים, גם אם הם עומדים בצורה כזאת שיש פחות משלושה טווחים בין קנה לקנה, זה נקרא מחיצה. כמו ששאל, נראה זאת כמה דפים, דף י' ק' שהבאי שאל מרבא את השאלה הזאת לגבי מחיצת קנים, ונראה בדיוק את הדיון שם. בכל אופן זה חידוש. תשמע עוד ראיה, אילן המסך על הארץ, אם יש אילן גדול מאוד, שהנוף שלו, הענפים שלו, נוטים על הארץ ומגיעים, ויש להם גובה של 10 טפחים, הוא סוקח כזה על הארץ מכל הצדדים, אז אם אין נופו גבוה מן הארץ 3 טפחים, אין הוא מגיע קרוב לארץ פחות מ-3 טפחים, זה נחשב בעצם מחיצות טובות, כי זה דלבוד. מטלטלים תחתיו, אפשר לטלטל תחתיו, הנה מפורש, ענפים, נכון ברור, ענפים לא נטעו לשם כך, אומרת, לא, הקנאי מה הסכינן, נטעו לשם מתחילה לכך, נטע את העץ הזה ואת הענפים לשם כך, אומרת, אם זה נטע לשם כך, יאחי לטלטל בכולו, אז מותר יהיה לטלטל בכל השטח שם, אפילו זה שטח גדול מאוד, למה אמר רב הונא ברי דרב יהושע, אם מטלטלים בו אלה בית צעתיים? מקום שיש בו 4x4 טפחים כמובן, והוא מוקף מחיצות, אז עכשיו הוא שתי הרחיב מהתורה. אפילו אם המחיצות נחשבות גרועות, אבל החכמים אמרו שאם זה פחות מבית צעתיים, כלומר, אז מותר לטלטל, אבל אם זה יותר מבית צעתיים, אסור לטלטל. כנ"ל גם כן, אם המקום הוא קף, אבל לא לדירה, אנחנו נעסוק בזה הרבה במשך המסכת, הוא קף מקום בגדר, אבל לא כדי להשתמש בו לדירה, גם כן, אם זה פחות מבית צעתיים, אסור להשתמש. ופה הנה הוא מפורש, אתה אומר שנתת את העץ בשביל המחיצות? עשית את זה לשם מחיצות. אז גם אם זה גדול מבית צעתיים, יהיה מותר לטלטל לכאורה. אבל אני אומר, טוב, כאן זה סיבה אחרת. נכון, כי עיקרון צודק, גם אם זה מותר, גם אם זה יותר מבית צעתיים. כאן זה משהו מיוחד. משום דאבי דירש את השמישה לאוויר. העץ הזה שסוקח על הארץ, למה אנשים ישנים תחתיו, מטלטלים תחתיו? כי הם צריכים לשמור על השדות. זה דירה שתשמישה לאוויר, דירה שאינה עשויה בשביל התוך שלה, אלא בשביל החוצה שלה. כלומר, אדם משתמש, ישן שם, משתמש שם בשדה בשביל לשמור על השדה. מכיוון שזו לא דירה שמשתמשים בתוכה, רוב הדירות אדם רוצה להשתמש בתוך הדירה. כאן זה דירה, אמנם הוא ישן שם, אבל בשביל לשמור מחוץ לדירה. ומה שכתוב, כל דירה שתשמישה לאוויר, אין מטלטלים בה אלא בית צעתיים. תשמע, שבת בתל שהוא גבוה 10 והוא 400 עד בית צעתיים. אם אדם קנה שביטה, כלומר, הוא החליט לשבות במקום מסוים, לקבוע שם את השבת שלו, אז כמו שאנחנו יודעים, אסור ללכת יותר מ-2,000 אמה ממקום שביטתו בשבת. זה איסור תחומין. אז אם אדם שבת באיזה תל שהוא גבוה 10 טפחים, וזה ראשית הלכית, והוא 4x4 עד בית צעתיים, וכן בנקע או עומק, כן, איזה בקיע כזה, שהוא עמוק 10 והוא מ-400 ועד בית צעתיים, וכמה קצורה, או שנמצא באיזה שדה כזה, עם כמה קצורה, ושיבולת מקיפות אותה. בכל המקומות האלה יש לו מחיצות, כן? אם הוא על התל, אז עצם זה שזה גבוה, זה המחיצות. רואים את המחיצות כאילו הן עולות. אם מדובר על עומק, אז כמובן יש לו מחיצות. אם מדובר על בשדה, פה מדובר שהשיבולות מקיפות אותה. בכל אחד מהמקרים האלה, מהלכת, כולם אותה הלכת בכל השטח הזה, וחוץ על 2,000 אמה. למה? כי אם אדם קנה שביטה במקום שיש מחיצות, הרי שכל המקום שהוא נמצא נחשב כ-400. ואחרי זה יש לו 2,000 אמה לכל רוח משם. בכל אופן למדנו שהמחיצות שעומדות מאליה נחשבת מחיצות, כי מדובר פה על כמה. אז הוא אומר, בחיתי מאחינה מתגיד, לא, שעשה מתחילה לכך, הכוונה, עשיתי מתחילה לכך. טוב, אז כל זה אתה יכול להגיד, שמה, נתתי תבועה כמה לכך. בשלמה כמה לחיים, בסדר. גם זה קשה, אבל בסדר. אלא תל ונקע, מה יקלם? מה תאמר על תל? מה תאמר על הר? מה תאמר על בור? זה כבר מוגזם, זה כבר אדם לא עשה את זה, זה קדוש ברוך הוא עשה את זה. ברור שלא נטע לשם כך. הנה, למדנו לכאורה, הוכחנו באופן ברור, שגם שמחיצה שעומדת מאליה על ידי שמיים, נחשבת מחיצה. אז בית הגמרא חוזרת בה ואומרת, בעצם אין מחלוקת לגבי מחיצות. כל המחלוקת זה אך ורק לגבי לחי. אלה מחיצות כולם לא פליגי דאבי מחיצה, באמת כולם מודים שמחיצה שלמה שעומדת מאליה נחשבת מחיצה. כי פליגי בלחי, והבאי לטעמי, הבאי שהוא סובר שלחי, שעומד מאליו נחשב לחי, הוא הולך לפי תעמוד, אמר לחי משום מחיצה, בדיוק כמו מחיצה, מחיצה שעומד מאליה מותר, גם לחי שעומד מאליה, עומד מאליו מותר, למה? כי לחי משום מחיצה. יפה, ומחיצה עשויה מאליה, אבי המחיצה, ורב לטעמי, גם רב הולך לטעמו, שהוא אמר לחי משום הכר, יביד בידיים אבי הכר, אם הוא עושה בידיים, אם אדם עושה את זה בידיים, שם את הלחי בפתח המבוא, יש בזה היכר. אם לא, לא אבי היכר. תשמע. אבני גדר יוצאות מן הגדר, עכשיו מביאים תשמע לגבי לחי. כי אם יש אבני גדר שיוצאות מן הגדר, כלומר, יש גדר כזאת של אבנים, שבפתח המבוא, שיש אבן אחת נכנסת, אבן אחת יוצאת. וכתוב מובדלות, זו מזו פחות משלושה טפחים. אין צריך לחי אחר. זה עצמו הבליטה הזאת שמאוד, שהאבנים יכולו לחשב כלחי. אם אכן יש בין אבן לאבן פחות משלושה טפחים, כי אז זה לבוד. ואז רואים את האבנים כאילו מחוברות. אבל שלושה צריך לחי אחר. הנה רואים מפורש כאן, שהברייתא מכשירה אבני גדר להיות לחי. הרי לכאורה לחי עומד מאליו נחשב לחי, שלא כמו דעת רבה. אלא אומרת, מה חנמי גם כאן, בנען מתחילה לכך, הוא בנה את האבנים מתחילה לכך. אומרת, מה היה הכי פשוט, אז ברור שזה יכול להיות לחי. מה השאלה, הרי הוא עשה את הגדר הזו בשביל לחי. ברור שאדם שם את זה בלחי, אז אין בעיה. מה בא לחדש לנו הברייתא? אלא מה עוד התאמה למייסר בניין, הוא דוד, היית אומר, לא, גם אדם שם את האבנים בצורה כזו, בשביל לחי עדיין אסור. למה? כי אנשים שבונים, הם משאירים את הבליטה הזו בשביל, זה נקרא אבנים משתלבות כאלה, הוא משאיר את זה כך, כדי שאם ירצה יום אחד לסתום את זה, ולבנות עוד ולהוסיף על זה יכול. אז היית אומר שגם אדם שם את זה בצורה כזאת, בכוונה אסור. כמה שמונן שלא אומר כך. לכן היה, זה חידוש לומר שאבנים כאלה נחשבים לחי, נחשבות לחי. תשמע, תתני רבי חייא, כותל שצידו אחד כנוס מחברו. אם יש כותל אחד של המבוי שהוא יותר קצר מצדו השני, בין שנראה מבחוץ ושווה מבפנים, כן, בין אם הוא נראה רק מבחוץ ולא מבפנים, או הפוך, בין שנראה מבפנים ושווה מבחוץ, נידון משום לחי. עצם זה שהכותל יותר קצר מצד השני, הוא לחי. יכול לשמש כלחי. אז אם רואים שזה לא נבנה בתחילה לכך, נחשב לחי. כדעת הבאי, אומרת מה החנמי, שעשה הוא מתחילה לכך, הקבע שהוא עשה מתחילה לכך. אומרת מה יחי, מה יקמה שמנה, מה הפרט הבא ללמד אותנו? הקמה שמנה נראה מבחוץ ושווה מבפנים, נידון משום לחי. זה מה שרוצו ללמד אותנו, וזה עסקנו בזה כבר במסך בדף ת'. תשמע דרבה ויתיב באו מבואה, רב היה יושב פעם אחת מבוי מסוים יום השבת, ויתיב רב הונה קמה, רב יונה ישב לפניו, אמר לי לשמאי, אמר רב לשמה שלו, זיל עית לקוז אדם, הלך תביא לי קד של מים, עד אתה נפל לחי, עד שהוא בא שמש בחזרה, כבר הלחי נפל, הלחי שתקנו בתחילת המבוי. אך ולבד, אז הוא הראה לו בידיים, עשה לו סימן בידיים רב, כמה דוכתה, כאילו הוא עשה לו סימן בידיים, שיפסיק לטלטל את המים, והשמש עמד במקומו, קם ולא טלטל. מה לרבונה לא סבל, אמר לסמוך הדקל, אז רבונה שאל אותו, מה אתה לא סובר שאפשר לסמוך על הדקל? יש דקל שעומד בצד הראש המבוי, בוא ניקח את הדקל הזה. מה זה ניקח? נחשיב את הדקל הזה כלחי. אמר, אז העונה לו רב, דם מהי מרבנן כמד על פרשין שמשמעת, דומה אותו תמיד חכם, שכאילו אף אחד לא, מעולם לא הסביר לו את ההלכה. מי סמכי על אמת? מול לא סמכת על זה אמת מול, אי אפשר סתם ככה. אבל אם אני סומכים על זה מתמול, זה בסדר, אומרת הגמרא, אתה מדבר על סמכינן. הסמכינן ולחי, וזה מה שאמרנו בדעת הבאי. ברגע שסמכנו על זה מתמול, למרות שלא הוקם לשם לחי, זה מותר. אלא עומד גם באמת נכון, למה הבאי ורב, אבל זה לא סמכינן לפליגי. אולי אמת כל מה שנחליקו זה שלא סמכינן לי מתמול. אבל אם סמכינן לי מתמול, הווה לחי. אבל עומד גמרא, לא, אי אפשר לומר כך. נחזור ונאמר עדיין המחלוקת שלהם, גם אם סמכו על זה מתמול. לא סגר דעתך. דעו ברקה דעבה בי ברחה, והוא היה מיופסת. בביתו של בר חבו, וכנראה אתה נתמך על איזה עמוד אחד שעמד בראש של מבוי, דבו פליגי בא בי ורב, כולי שנהיו, למרות שהשתמשו בזה משבת לשבת, וכבר סמכו על זה, הבי ורב נחלקו, בנוגע לדינה של הלחי הזה, כמה וכמה שנים. הרואים שהמחלוקת שלהם, זה גם אם סמכו על זה מראש משום לחי. אומרת המשנה, בדף תדווה ומוד א' למטה, בכל עושים לחיין, מכל דבר שעשו לחי, אפילו דבר שיש בו רוח חיים, גם מבהמה חיה, שעשו לחי בפתח המבוי. רבי מאיר אוסר, רבי מאיר אוסר כל דבר שיש בו רוח חיים, לא נחשבת מחיצה. אנחנו נראה למה. הוא מתמא משום גולל, הלחי הזה, הדבר שיש בו רוח חיים, מתמא משום גולל, למרות שבדרך כלל הדבר שיש בו רוח חיים לא מקבל תומה, אם הוא עשה את זה באופן שהוא היה גולל לקבר, כלומר, מכסה לקבר, הוא כן מקבל תומה. ורבי מאיר מתאר, כמו שאמרנו, מתאר, מכיוון שרבי מאיר כל מחיצה שעומדת מכוח רוח החיים שבה, אינה נחשבת מחיצה. לכן דבר חי לא יכול לחשב מחיצה. וכותבים עליו גיטי נשים, מותר אפילו לכתוב על דבר שיש בו רוח חיים גיטי נשים, רבי יוסי הגלילי פוסל, הוא אוסר לכתוב גט על דבר שיש בו רוח חיים. הגמרא מביאה ברייתא. תניא, רבי מאיר אומר, כל דבר שיש בו רוח חיים, אין עושים אותו לא דופן לסוכה, ולא לחי למבוי, לא פסין לבראות, זה המחיצות מסביב לבאר, ולא גולה לקבר, כמו שראינו במשנה. כפי שראינו, זו דעת רבי מאיר. כל מחיצה שעומד מכוח רוח החיים שבה, לא נחשבת מחיצה, כי רוח החיים זה דבר שכביכול אין בו ממש כדי לחשב מחיצה. אבל למה רבי יוסי אומר, אף אין כותבים על גיטי נשים? מה הייתה אמרת רבי יוסי גלילי? לתניא, ספר, אלי אל הספר. כן, כתוב שאדם צריך בעל צריך לגרש את אשתו בספר, ספר קריטות בתורה. מה זה ספר? ספר זה שטר שעשוי מקלף, אין לי על הספר. זה רק מקלף, מניין לרבות כל דבר. מי אמר שאפשר לכתוב על כל חומר אחר גט? תלמוד אמר, וכתב לה מכל מקום. כל דבר שניתן לכתוב עליו, מותר לכתוב עליו גט. אם כן, מה תלמוד אמר ספר? למה צריך לומר דווקא ספר? נאמר לך, כל דבר שאתה כותב על גט צריך להיות דומה לספר. מה ספר דבר שאין בו רוח חיים ואינו אוכל, הוא לא מאכל? אף כל דבר שאין בו רוח חיים ואינו אוכל. הנה רואים מפורש שדבר שיש בו רוח חיים לא כותבים עליו גיטי נשים. זו דעת רבי יוסי הגלילי. מה ראה חכמי יגידו? זה רבנן, מי כתיב בספר? לא כתוב וכתב לקריטות בספר, כן? אמרנו, ספר כתוב כתוב. ספר כתיב, לספירות דברים באלמה הוא דעתה. התורה באה להדגיש שלנו את מה צריך לכתוב, לא על מה צריך לכתוב. זו דעת רבנן. אז אם כך, איך רבנן דורשים את וכתב לה, הרי אם לא דורשים כרבי יוסי הגלילי, ורבנן היי וכתב לה מי דר שבי, הם לומדים מזה משהו אחר. אמרו, היא באה אליה בכתיבה מתגרשת, ואינה מתגרשת בכסף. צריך ללמוד לנו את הדין שאדם מגרש את אשתו דווקא בכתיבה, ולא בכסף. יכולת לחשוב כמו בכסף, כמו בקידושין. סגה דרך המינה הוא הביא כשל יציאה להוויה. היית אומר שיציאה זה כמו הוויה, יציאה גירושין כמו קידושין, הוויה. מה הוויה בכסף? אף יציאה בכסף, כמה שפלן שלא כך. אי אפשר לגרש אלא בספר. זה מה שכתוב בו, ודבר ש... בדבר שכותבים בו, כן? בכתיבה מתגרשת, ואינה מתגרשת בכסף. ובלא עושה גלילי היי סברה מנהלם, איפה הוא לומד את זה שבאמת שהאישה לא מתגרשת אלא על ידי כתיבה בלבד? הוא לומד את זה נפקלה מספר קריטות. ספר קורתה, ואין דבר אחר קורתה, הסמיכות של המילים בספר, ספר קריטות זה, דווקא הספר הוא זה שקורט, הבעל קורט את אשתו, כלומר מגרש אותה, ולא דבר אחר קורתה. טוב, אז מה הרבנן אומרים על ספר קריטות, והרבנן היה ספר קריטות מבעילי, מה הם צריכים ללמוד מזה? לדבר קורט בינו לבינה, צריך דווקא גט שהוא קורט את הקשר, חותך את הקשר בינו לבינה לחלוטין, בלי שום תנאים בגט שיגרום לה להיות עדיין קשורה אליו לעולמים. יחיד את הענק, כמו שכתוב בברייתא. הרי זה גיתך על מנת שלא תשתי יין, אם אדם נותן גט אשתו על מנת שלא תשתי יין, או על מנת שלא תלכי לבית אביך, אם זה לעולם, עומד את תנאי זה לעולם, על מנת שלא תשתי יין לעולם. מכיוון שנשארת קשורה אליו, על גט לא מועיל. כן? אין זה קריטות, כי זה צריך להיות קריטות, דבר שחותך לגמרי את הקשר. אבל אם זה כל 30 יום, אם זה רק... שלא תשתי יין כל 30 יום, אז אחרי 30 יום זה כבר גט, וכבר לא יהיה לה קשר, אז לכן הגט הרי זה קריטות. מאיפה רבי יוסי גלילי לומד את כל זה? רבי יוסי גלילי נפקלי, מקראת קריטות, עצם שהתורה לא כתבה את המילה קראת, אלא כתבה קריטות יותר ארוכה, משהו שלומדים מזה גם את הלימוד הנוסף הזה, שצריך שיהיה דבר קרות לגמרי, שאין שום קשר. ורבנן, הם לא דורשים כך, לא דורשים קראת וקריטות, לא דרשו, הם לא דרשו את היתור הזה של קריטות, לא היה נראה להם יתור שיש לדרוש עליו. אמנם לא הגענו לגמרי לתת דבר ומודבט לסוף, אבל מכיוון שיש פה משנה עכשיו, וזה מקום טוב לעצור, אנחנו נראה את זה בתא הפעם הבאה, שיש מחלוקת שפרוסה בעצם על הדף, על רוב הדף הבא. חזק וברוך.